אם הייתי נכנס לבית מדרש, סתם בית מדרש, והייתי מזכיר את השם של הרב אברהם בורנשטיין, ספק אצלי כמה תלמידים היו מכירים את השם הזה. אבל אם הייתי מכנה אותו רב בשם של הספרים שלו, כולם היו כבר מכירים על מי מדובר. היום נדבר על הרב אברהם בורנשטיין, שחיבר שוטים בשם אבני נזר, וספר מפורסם על הלכות שבת בשם עגלי טל. הרב אבני נזר נולד ב-1839, ואביו היה רב בבן דין וביאללה. הוא למד אצל אביו כמה שנים, אחר כך התחתן עם הבת של הרב מנחם מנדל מקוצק, ולמד שם הרבה שנים, אולי 6, אולי 10. בהקדמה לעגלי טל, הרב משבח מאוד את חותנו, וכך הוא כותב על אביו ועל חותנו. כשהייתי ילד, כדבי נטליה, לימדני אדוני אבי מורי ורבי דרכי פלפול, וכדבינה כבר 10, חידושים חידשתי. אחר כך נכנסתי לפני ולפנים, לבית חמי, אדוני מורי ורבי מקוצק, מקור החוכמה והתבונה, ממנו דרכי העיון למדתי, וממנו נתוודתי מה עיקרי חידושי תורה באמת. העולם היום כולם מכירים את גדלותו בתורה של אבני נזר, וזה הרי כבר בא לידי ביטוי בספרים שלו, ואין להכחיש את הנתפס. אבל המתנגדים היו טוענים על הרבה רבנים חסידים אחרים שלא היה להם שיח ושיג בעולם של למדנות. וכאן מדברים על אותו חסיד צדיק מפורסם, הרבי מקוצק, שהעולם לא ידע עד כמה גדלותו בתורה, אבל העדות של החתן שלו, של אבני נזר, מאוד נאמנה עלינו, ולכן היום אנחנו באמת מכירים את גדלותו של הרבי מקוצק. הרב זבין, סופר פורה, שכתב הרבה על עולם של החסידות, כתב הרבה שנים, לפני הרבה שנים כתב מאמר על חסידים וגדולי תורה, בעיקר גדולי תורה בחסידים, אצל החסידים. לאחרונה, בכמה שנים האחרונות, המאמר הזה שוב הודפס בהוצאה חדשה של הספר הקלאסי של הרב זבין לאור ההלכה. ושם הוסיפו את המאמר הזה שנכתב לפני הרבה שנים, וכאן הוא מזכיר את ההקדמה הזאת של אבני נזר, ומוכיח דרכה את גדלותו של אבני נזר. כמובן, אבני נזר בעצמו היה חסיד, היה תמיד מקורב לחידושי ערים, ואחר כך התקרב לרב חנוך מאלכסנדר, ואחר כך הוא נהיה בעצמו הרבי מסוכטשוף. היה אוהב ציון גדול. ההוכחה ההיסטורית היא שהוא ביקש לקנות קרקע בארץ ישראל בסוף המאה ה-19. לא הצליח בגלל סיבות מסוימות, אבל שנים לאחר מכן חסידות סוכטשוף הגיעה לארץ, והם יסדו את השכונה החדשה בית וגן. עד היום יש בית כנסת של חסידי סוכטשוף, השטיבל, סוכטשוף השטיבל בבית וגן, ושם מסופר שבזמן בתחילת המדינה, או לפני הקמת המדינה, הסליק המקומי היה בבית כנסת של סוכטשוף. יש ספר אודות גדולי סוכטשוף, בהתחלה היה ספר על אחד, אביר הרועים, עכשיו הדפיסו ספר אבירי הרועים על רבנים של סוכטשוף, תודות חייהם, סיפורים עליהם, ושם מסופר הרבה על היחס שלהם לציונות. הדבר בא לידי ביטוי גם בשוטים שלו. באבנזר יורדיה, סימן תפנון דלית, אנחנו גם נראה את הקיצור נמרץ של התשובה הזאת בתפנוני. האבנזר דן בהגדרה ויישום של המצווה של יישוב ארץ ישראל. בהתחלה הוא דן במחלוקת, אם יש מחלוקת, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרי ידועים דברי הרמב״ן בהוספות לספר מצוות, שהרמב״ם, מאיזה סיבה שהיא, השמיט את מצוות יישוב ארץ ישראל, והרמב״ן מעריך להסביר כמה חשובה המצווה הזאת, מצווה ששקולה כנגד כל התורה. דרך אגב, יש כמה וכמה מצוות ששקולות כנגד כל התורה, דבר כמובן שבמקנה מתמטית זה בלתי אפשרי, אבל בכל אופן, כדי להראות עד כמה שהמצווה הזאת היא חשובה, אמרו ששקולה מצוות יישוב ארץ ישראל כנגד כל המצוות. והרמב״ן אומר שהרמב״ם השמיט את המצווה הזאת. אז יש הרבה דיונים למה הרמב״ם משמיט, האם הוא חושב שהמצווה לא נוהגת לדורות, האם המצווה היא רק דרבנן וכולי. אבנזר מחדש שהרמב״ם אכן חושב שיש מצווה דאורייתא גם בזמן הזה של מצווה יישוב ארץ ישראל. אבל הוא חושב שהמצווה היא קשורה למצווה שבני ישראל נצטוו בזמן שהם נכנסו לארץ. כשהם נכנסו לארץ הייתה מצווה לאחרים תאחרימים, לגרש את כל הגויים מארץ ישראל, ממילא שתהיה ישיבה יהודית שם. אז לכן הוא אומר שהרמב״ם מנע מצוות האחרים תאחרימים, והוא לא מנע את זה כשתי מצוות שונות. והוא מסביר מחלוקת רמב״ם ורמב״ן לשיטתם, איך הם מונים מצוות, אם במצב כזה הם מונים שתי מצוות או מצווה אחת. בכל אופן, הוא מעריך כדי להסביר שהמצווה נוהגת בזמן הזה. אמנם, הוא אומר שהמצווה היא מיוחדת לכל הזמנים, אבל הוא מגדיר את המצווה. הוא אומר שעם ישראל זה חלק השם. ארץ ישראל זה חלק השם. לא נמסרו ביד שום שר. עם ישראל קשור ישיר לקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל לא נמסר לשליח, עם ישראל לא נמסר לשליח. כמו שנאמר, עיני השם לוקח הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז הוא אומר שהמצווה היא הגדרת המצווה של יישוב ארץ ישראל, זה להתפרנס ישירות מהקדוש ברוך הוא, שיהיה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה בלי מתווכים באמצע. וזה רק אם בן אדם יכול להתפרנס בארץ ישראל. מי ש מקבל תמיכה מחוץ לארץ, מה שהיו קוראים פעם חלוקה, אז הוא אומר, הוא עדיין קשור לשר של חוץ לארץ. וזה לא ישיבת ארץ ישראל. לכן הוא כותב, זה נראה לי טעם הגדולים שלא נסו לארץ ישראל. אמנם, כמובן, אנשים היו מפרסים אותם בכבוד, אבל הם לא היו מקבלים את ההשפעה הישירה מהקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. אז הוא אומר, אם כן, יש מצווה גדולה לקנות שדות בארץ ישראל, להתפרנס מרווח שנרוויח בארץ ישראל, ואז מקיימים את המצווה בשלמות. אמנם הוא כותב שאם אחד קונה קרקע בארץ ישראל, אף על פי שגר בחוץ לארץ, הוא אומר שיש מצווה חלקית, משהו שהוא מקיים של יישוב ארץ ישראל, גם בזמן שהוא יושב בחוץ לארץ. כשיש לו נחלה, שמשם מתפרנסים בארץ ישראל. ולכן הוא כותב, שיש מצווה לגור בארץ, לעלות לארץ, אבל הוא אומר חידוש, הוא דן כמובן גם בשלוש השבועות, ובכל מיני עניינים אחרים של ישיבת ארץ ישראל, שלא נוכל להקיף במסגרת הזאת. אבל הוא כותב שאין חיוב לעלות. אמנם מקיימים מצווה, אבל אין חיוב מצווה. והוא אומר, במידה מסוימת, זה דומה לציצית, ואז באמת צריכים לבחון, שהרי בציצית נאמר שהקדוש ברוך הוא, בעידנא דריתחא, הקדוש ברוך הוא גם מעניש מי שאינו מקיים מצוות ציצית, כמו כן יש מקום לדון, שבעידנא דריתחא הקדוש ברוך הוא כביכול כועס, ומעניש אנשים שלא עולים, הוא דן בזה. אבל בכל אופן הוא פוסק, שלהלכה יש קיום מצווה, ולא חייבים. אמרתי שהקיצור של התשובה נמצאת בתפנון ה. רב גדול מפורסם, הרב ישראל, שלח לו קונטרס כנראה בעניין, והוא משבח את הקונטרס, ומסכם את דבריו בתשובה הקודמת. והוא אומר, עיקר מצוות יישוב ארץ ישראל, גם לקנות נחלה בארץ ישראל דבר גדול, בפרט להיות לו מזה פרנסה. אף אם ישב בחוץ, אז נחשב קצת ישיבה בארץ ישראל. ראוי מאוד לתמץ בזה. אנחנו נדון היום בכמה תשובות של האבני נזר, בחלק ראשון של הסט, בחלק אור החיים. רק בחלק אור החיים יש כ-1,000 תשובות. וביניהם יש כמה וכמה תשובות, שהרב מנסה להסביר מנהגי חסידים, אבל בכל אופן הוא לא מתווכח או לכל פחות מוצא צידוק מסוים, צדק מסוים, גם בדברי אלה שלא קיבלו מנהג חסידים. למשל, בתחילת התשובות, סימן ב', יש לו דיון שלם בקשר להנחת תפילין, בכל המועד. בואו נזכור את הרקע. כנראה שהמנהג היה להניח תפילין בכל המועד. הגאון מאוד התנגד למנהג הזה, והגאון פסק שלא מניחים תפילין בכל המועד. חסידים, וזאת היא תופעה מעניינת, שהרבה פסקים של חסידים, למשל אצל הרב בעל התניא, והרבה פסקים של הגר"א הם בדיוק אותו הדבר, בהרבה הרבה תחומים, הרבה מנהגים. אבל כנראה שהשפעת החסידות הייתה גדולה, והרבה אנשים הפסיקו להניח תפילין בחול המועד. וכנראה שהיה ויכוח על זה. אז האבני נזר כותב שהמקור של עולם החסידי לא להניח תפילין, זה ביסודו בזוהר. והבית יוסף מצטט את הזוהר הזה, והוא מזכיר אותו בצורה מאוד מאוד חריפה, שאומר מי שמניח תפילין בכל המועד, זה דומה לאחד שקוצץ בנטיות רחמנא ליצלן. אבל מעניין הגישה, מעניינת מאוד הגישה של אבני נזר. וכך הוא כותב. קודם כל, הוא מנסה להביא את הראיות של אלה שמחייבים להניח תפילין בכל המועד, והוא דחה את הראיות האלה. למשל, יש גמרא, האם מותר לכתוב תפילין בכל המועד, וסביר מאוד שמותר להניח תפילין רק בתנאי שזה נחשב צורך המועד, ואם כן, יש מניחים תפילין, או שולחים כלים ביום טוב, כדברים שצריכים אותם בחול, והוא דן בכל הסוגיות האלה. אבל בסוף, הוא דוחה את כל הראיות האלה, ואומר שאין ראיות משם שבאמת מניחים תפילין. אבל הגישה המעניינת מתחילה כאן. הוא אומר, מאוד קשה לומר, כי הלכתא רבתי כזו, לא תמתבררת מתוך התורה הנגלית לנו לבנינו, שהוא עיקר תורתנו שניתנה לנו מסיני לראות מתוכה. והנסתר לפנימיות וסוד טעמי המצוות ייחודי סגולה. והלכה זו יהיה הוראתה מתוך ספר הזוהר לבד, הוא אומר שלא ייתכן שאין מקור בשס לברר את ההלכה הזאת. לא ייתכן שרק בענייני קבלה מצאנו את הגילוי ההלכתי אם מניחים תפילין בחול המועד. שהוא אומר שהרי תורה שבעל פה זה עיקר תורה. וכך הוא אומר, הרי חוכמת הקבלה זה נשמת התורה. תורה שבעל פה זה גוף התורה. וחייבים להבין שכוחות הנשמה נראים בעברי הגוף. אז הפנימיות של טעמי המצוות מוכרח להיות בתוך התורה הנגלית. ולכן הוא אומר שאני אכתוב פסק, אני, דיון שלם בקשר לזה, שלא ייתכן שמי שמניח תפילין בחול המועד הוא טועה. כל ישראל עד תקופת הזוהר חיו בטעות כזאת? ואני, כפי הנראה, כותב הרב אבני נזר, קודם שנתגלה ספר הזוהר, היו כל ישראל נוהגים להניח בתפילין. חס ושלום שהיו כולם בטעות, אז הוא מוכיח בדיון ארוך שיש אמנם מחלוקת התנאים אם מניחים תפילין בחול המועד. בסופו של דבר הוא אומר, יש לי ראיות ברורות שחול המועד זה לא זמן תפילין. והוא אומר שכמו שאני שמעתי בשם הרב סולובייצ'יק, וכך כתוב בשיעורים לזכר במארי, שמעיקר הדין פסקו להלכה שיש קדושת היום לחול המועד, ויש איסור מלאכה בחול המועד. ולכן, בגלל הקדושה, אז לא מניחים תפילין בחול המועד. אבל מוסיף אבני נזר, שאפילו לדעת הרמב״ם, דמלאכת חול המועד דרבנן, קודם כל לא פוסקים כרמב״ם בזה, כך הוא כותב. אבל הוא אומר שגם לשיטת הרמב״ם נדמה לו שחול המועד זה לאו זמן תפילין, וההלכה הזאת היא פשוטה מאוד, אמנם מי שהניח תפילין יש לו על מי לסמוך, הרי יש דיון בתורה שבעל פה על כך, ויש שיטה שכן מניחים תפילין, ולכן הוא מיישב אמנם מנהג חסידים, אבל הוא אומר שאין חס שלום להגיד שאנשים אחרים טועים בדבר הלכה. כמו כן, תשובה אחרת, בסימן חפתת, היה על בן אדם שהגיע לבית כנסת, והוא היה עבל, והוא ביקש לעבור לפני התיבה. אחרי 18, הוא אמר תחנון, כנראה שהמנהג באותו בית כנסת, היה שאומרים פרק תחנון, נופלים על הפיים וגמרנו. מנהג חסידים היה שאומרים י' ג' מידות, 13 מידות אומרים לפני הנפילת הפיים. אז אותו בן אדם עשה מנהג חסידים, ואמר י' ג' מידות, ואנשים קמו ואמרו שאסור לשנות מנהג קבוע. גם היו שם רבנים חשובים שלא נהגו כך. איך אפשר להטיל לעז עליהם, להגיד כאילו שהם טעו? אומר אבני נזר, זה לא קשור. שהרי יש אמנם דיון מה מותר להוסיף תוך כדי תפילה. אבל אחרי 18 אפשר להוסיף, אפשר להגיד תחנונים יותר ויותר כמה שאתה רוצה. למשל, אחרי 18 אנחנו מלוקי נצור. ורוצים להגיד וידוי כמו שאומרים ביום כיפור, אומרים, אצלנו מעניין מאוד, בתקופה האחרונה רבו אנשים שבאים לבית הכנסת ביום הכיפורים עם רשימות שלמות של וידויים, דפים שלמים. הרי אף אחד לא אמר שזה מוסיף על התפילה, שהרי זה אחרי 18. אז הוא אומר, גם דבר שאינו מחויב מן הדין, הכי גרוע זה יכול להיות רשות ויכול להגיד את זה, ומילא זה לא פוגע בכבוד הראשונים שלא אמרו את זה. יש להם אמה להתבסס, שאולי אין חיוב להגיד את זה, אבל מי שאומר את זה אין שום בעיה. והוא אומר, אין לפקפק שאולי אסור להגיד מידות של הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו פוסקים שדווקא יש מקרה מסוים שאם יש לו כוונה מיוחדת, יש באמת בעיה. אבל הרי הקדוש ברוך הוא אמר לנו להגיד 13 מידות. מלמד שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ואמר עשו לפני כסדר הזה. ממילא אין בעיה להגיד י"ג מידות. ובאותו בית כנסת אומר רב אבני נזר, מבחינה הלכתית תורה ודאי מותר להגיד, אבל הוא אומר הרי צריכים להתחשב בדעת הציבור. אם הציבור אינו מעוניין להגיד את זה, אז אי אפשר ללכת נגד הציבור, הרי זה, הוא שליח ציבור. שליח ציבור חייב לעשות מה שהשליח אומר לעשות. אם הם לא רוצים, אז לא להגיד. אבל הוא אומר שעצם הדין בוודאי מותר להגיד. והוא מוסיף, אני מדבר על מקרה שבדרך כלל לא אמרו י"ג מידות, ואחד רוצה להגיד, אז בעצם מותר לו. יש רק שאלה ציבורית, כבוד הציבור. אם הוא יכול להגיד, אבל במקום שכן נהגו להגיד, אז הוא אומר בוודאי, אין לבטל את המנהג הזה. אם לא חידשו את המנהג, אז אולי לא להגיד. אלא אם כן יקבל רשות וכו'. אבל אם היה מקום שכבר נהגו להגיד, אז ודאי שצריכים להמשיך להגיד ולא לבטל את המנהג הקדום. הוא אומר בסופו של דבר, זה לא תלוי במנהג ספרד, מנהג אשכנז, הייתי אומר מנהג חסידים, מנהג מסנגדים, אומר שטוב להגיד י"ג מידות. מעניין שבקהילה שלי, אני גר באלון שבות, המנהג הוא שבשחרית, לא משנה איך מתפללים, אומרים י"ג מידות. המנהג שלנו שמי שעובר לפני התיבה, קובע את נוסח התפילה לאותו יום. אז אם יש אחד שעובר לפני התיבה מתפלל אשכנז, אותו היום הבית כנסת מתפלל אשכנז. מתפלל ספרד, מתפלל זה מספרד. אבל י"ג מידות זה לא משתנה. בשחרית תמיד אומרים את זה, במנחה לא אומרים י"ג מידות. וכמו שכתוב באבני נזר, זה לא תלוי באשכנז וספרד. ראינו כאן שתי תשובות שאבני נזר מדבר באמת על מנהג חסידים, אבל גם אומר שיש צדק במנהג של המסנגדים, של האשכנזים, אבל הוא בכל אופן הוא תומך במנהג של החסידים. היות שאנחנו עוסקים כרגע בחודש אדר, הייתי רוצה להזכיר כמה תשובות שקשורות לפורים. בסימן תו קופטט, מעניין שזה בחלק השני, כבר בחלק השני זה מגיע לתשובות, לתשובה מספר 509. אני חושב שיש יותר מ-1,000 תשובות באבני נזר אור החיים. התשובה הייתה בקשר לעניין ספר החינוך, שספר החינוך קבע שנשים אינן מחויבות בפרשת מחיית עמלק. רק גברים שהם חייבים במלחמה, חייבים לזכור את עמלק. האחרונים כבר שאלו כמה וכמה שאלות על ספר החינוך, אבל אבני נזר הולך לדון בעניין אחד. הוא אומר, הרי במצוות הריגת שבעת העממים, החינוך בעצמו כותב, שנוהג בזכרים ובנקבות. מה ישנה מחיית עמלק משבעת העממים? שבעת העממים יש חיוב על נשים גם כן, אז למה אין חיוב על נשים למחות את עמלק? והוא מחדש חידוש שמצוות מחיית עמלק זה עניין של מלחמה. והוא טוען שהמצווה הזאת בסיסית היא מצוות עשה אישה זמן קרמה. משום שבשבת אין דין מלחמה. אמנם בשעת מלחמה, אז אנחנו אומרים אפילו בשבת, עד רידתה. אבל הם לא חייבות, אלא אם כן יבוא איזה יחיד או משהו כזה, זה לא בשבת. וזה לא דוחה שבת, ומילא נשים פטורות. זה מצוות עשה אישה זמן קרמה. אבל הוא אומר, הריגת שבעת העממים, קודם כל יש לאו, לא תחיה כל נשמה, ממילא נשים חייבות גם כן. אבל גם מפשט הגמרא, הוא אומר, הריגת שבעת העממים, זה יש לה מטרה, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות. זה דומה להריגת מזיקין, אז הוא אומר שזה נוהג בשבת, זה דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה. אז הוא אומר, מחיית המלאק זה על העבר, לנקום ממנו. זה לא קשור לשבת, זה לא קשור לעתיד, נשים פטורות. אבל הריגת שבעת עממים זה לעתיד, למען אשר לא יעמדו לתכם. ולכן אי אפשר לעשות ביניהם, ונשים באמת פטורות ממחיית המלאק. כמובן, יש מקום לדון מזוויות אחרות, בקשר לשיטת החינוך. הרי המנחת חינוך מקשה, מי אמר לך ששתי המצוות קשורות זו בזו? אולי יש מצווה של מחיית המלאק, ויש מצווה של זכירת המלאק. מי חידש שזכירת המלאק תלויה במלחמת המלאק? אולי זה שתי מצוות שונות. ושמה אפשר לטעון גם כן, שאולי נשים חייבות בזכירת המלאק, משום שככה הם ידרבנו את הגברים לקיים את המצווה הזאת. אם אישה חוששת מהמלאק, אז אולי היא תטפל בזה, אולי היא לא חייבת בעצמה להרוג אותם. אבל אם היא קשורה למצווה, אולי זה חלק מעם ישראל שהיא תעזור לאנשים אחרים לקיים את המצווה כמו שצריכים. בכל אופן, תמיד ראוי לציין שבראשונים לא מצאנו, בכל אופן אני לא מצאתי, שום ראשון שחולק על העמדה של החינוך, וסובר שנשים פטורות, שסובר שנשים פטורות ממצוות מחיית המלאק, ממילא פטורות מזכרת המלאק, ממילא פטורות מפרשת זכור. בקשר לזה, יש לדון בתשובה אחרת. שתי תשובות לאחר מכן, בתף קוף יוד א', אבנזר דן בשאלה אם אישה חייבת, או אם אישה יכולה להוציא גבר בקריאת המגילה. וידועה שיטת הבהג, שנשים יכולות להוציא נשים, אבל לא הנשים. משום שנשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה. להסביר את השיטה הזאת, רבו המפרשים השונים. בדרך כלל, כולם הולכים בכיוון מסוים. כיוון כללי אחד. להראות שיש מצווה בקריאת מגילה שמורכבת משני חלקים. ונשים חייבות אמנם בחלק אחד ולא בחלק השני. ממילא הן פטורות, הן חייבות בשמיעת מגילה, אבל הן לא חייבות לקרוא את המגילה. כמו למשל, יש הסבר מפורסם שהגמרא אומרת שקריאת המגילה זה הילולה. שואלת הגמרא במגילה, למה לא אומרים הלל בפורים? אומרת הגמרא בגלל שקריאת הזו הילולה. אז אם כן, אז יש בקריאת המגילה גם אמירת הלל וגם קריאת המגילה. והיות שנשים פטורות מהלל, ממילא הן לא חייבות בקריאת המגילה, לא יכולות להוציא גברים. ואמרתי שיש על זה דיונים רבים, גם על הדיון הזה יש מקום באמת לפרפל הרבה בדברים, האם באמת נשים פטורות מהלל, האם באמת יש קיום הלל וכו' וכו'. אבל אבנזר הולך בגישה שתואמת לשיטתו שאמרנו בשתי תשובות הקודמות. הרי הוא אומר שיש בקריאת המלאק גם עניין של זכירת המלאק, בקריאת המגילה. מי שקורא את המגילה, יש בזה עניין של זכירת המלאק גם כן. קיום מצווה של זכירת המלאק. היות שהוא הסביר שנשים אינן חייבות בקריאת פרשת זכור. אינן חייבות במחיית המלאק. אז היא חייבת, אמנם במגילה, אבל לא כמו הגברים. והוא אומר שהגברים באמת חייבים לקרוא את המגילה, והם צריכים לצאת בקריאה. איך הם יוצאים? על ידי שומע קורנה. מי ששומע זה כאילו שהוא בעצמו קורא, ולכן גברים יוצאים בקריאת מגילה. נשים אינן חייבות בשמיעה, הן לא זקוקות לדין של שומע קורנה, הן חייבות רק בשמיעה. יש תשובות נוספות, דיונים רבים ושלמים, בקשר לחיוב נשים בשמיעת מגילה, לעומת גברים שחייבים בקריאת מגילה. וכמובן היום זה עניין שמאוד נוגע, בהרבה מקומות יש כאילו אסיפות של נשים שרוצות לקרוא את המגילה בעצמם יקראו לנשים. ולכאורה אבני נזר כותב כמו הרבה פוסקים אחרים שזה ברור שלפי הבאג נשים מוציאות נשים אך לא אנשים. יש כמובן דיון שלם שיש כאלה שאומרים משום זילה מלטה או כבר הציבור וכדומה נשים לא מוציאות נשים גם כן, אבל כמובן זה לא הנושא של היום ולא המסגרת של היום. לפי אבני נזר זה פשוט שנשים מוציאות נשים, אינן מוציאות אנשים, בגלל שהן אינן חייבות במצוות מחיית המלאק, מצוות זכרת המלאק, שהיא יסוד בקריאת המגילה גם כן. זכרת המלאק